שוב שלום רב לכם, היום בניגוד להרגלי בדרך כלל נפתח דווקא בסיפור, אבל הוא ימחיש היטב את הנקודה שבה אני רוצה לגעת הפעם. מעשה בשני עיקרים, חברים בלב ובנפש, ולהם חלקת אדמה משותפת. מדי שבוע עלו לעיר הגדולה ליום השוק ומכרו את תוצרתם, מעט חריצי גבינה וירקות. בוקר אחד, קיצי במיוחד, השכימו קום, עמסו את הסחורה על גבו של החמור ורחבו לעיר הסמוכה כהרגלם. באותו יום המזל העיר להם פנים והם גרפו רווח נאה. ארזו את כל הכסף בשני צרורות, עלו חזרה על החמור והתחילו לרכוב לעיר הגדולה. סליחה, נרכב אל הכפר. אבל השמש כבר במרכז השמיים יוקדת במלוא עוזה, וכשהם חצו את העמק הגדול, הצביע אחד מהם על עץ גדול ממדים שהיה שם במרכז ואמר, קדימה, לנוח, לנפוש. ישבו שניהם, קשרו את החמור אל הגזע, ישבו ורצו להתנמנם. אבל יש ברשותם את הכסף, מה יעשו איתו? אמר אחד לשני, תשמע, בוא נסתכל רגע מסביב. אם אין שום דבר, פשוט נטמון אותו אצלנו ונרדם. סקרו את האחו וראו שמלבד עדר של פרות אין נפש חיה. כמעט עצמו עיניים, ואז אחד לוחש לשני, תגיד לי, אבל מה אם אחת הפרות תבוא לרחרח? מה אם אחת הפרות תבוא ותבלה את השקית על תחולתה? מה אז? לא סביר, לא הגיוני, אבל למה לקחת סיכונים? חשבו. והחליטו לקשור את שתי הסקיות, את שתי הצרורות, אל הענף הגבוה. פרות הרי לא מטפסות על עצים. אמרו ועשו, אחד מהם טיפס למעלה, קשר את הסקיות לשני צידי הענף, ירד למטה, בין רגע, עצמו עיניים ונרדמו. אבל מה ששני הרועים, סליחה, מה ששני העיקרים לא לקחו בחשבון זה שבמקום שיש עדר פרות, יש גם רועה. ובאמת אותו נער פוחז ישב שם בצילו של שיח סמוך, שמע את הדו-שיח ביניהם, חיכה שירדמו, זינק בזריזות חתולית, התיר את הצרורות, חזר מאחורי השיח, הריק את התחולה והסתנדבר למראה הברק של המטבעות. ספר, שמח, אבל אז התקרקמו פניו. הוא אומר הרי עוד פרק זמן קצר, הצמד הזה יתעורר, ויגלה שגנבו את הכסף, ויחפש את הגנב וימצא אותי, ואז מה? ישב, חשב, חשב, והגה רעיון חולני משהו, אבל מה יש לו להפסיד? החביא את המטבעות, חפן גללים של פרות ומילא את שתי השקיות. טיפס חזרה למעלה, קשר הזה חיש מהר וזינק בחזרה מאחורי השיח לראות איך ייפול דבר. צמד היקרים שלנו התעורר כעבור שעה קלה, מיד נשאו עיניים בבהלה למעלה וראו את הצרור קשור, נחה דעתם, קמו, חילצו עצמות והושיטו את היד להתיר את השקיות להמשיך בדרך. והנה השקיות רכות למגע. תמהו. התירו את הקשר והנה השקיות קלות, תמהו, פתחו את שתי הצרורות והריח העז היכה בהפם גללי פרות. מיד התמלאו חרדה, סקרו בחזרה את האחו וראו שוב רק את אותו עדר פרות. העיפו מבט, פרות שם, גללים כאן, אחד ועוד אחד פשוט, הפרות ביצעו את זה. אבל אז אחד אומר לשני, תגיד רק ידידי, בסדר, הפרות, אבל ממתי פרות מטפסות על עצים? והשני אומר לו, ואיך הם פתחו את הקשרים? ומחזיר לו הראשון, ולמה אחרי שהם אכלו את המטבעות, הם מילאו את השקיות בגללים? ישבו וחיכו בזקן, והגיעו למסקנה סופית, סיכמו את האירוע. אכן, פרות מוזרות. סבו לגבותם וחזרו ריקים, כיסים ריקים אל הכפר. הסיפור הזה, קראתי אותו לפני הרבה מאוד זמן, אבל אהבתי אותו כי הוא ממחיש, רבותיי, אם מישהו מכם יושב ומחייך, אז אפשר למחוק את החיוך, כי העיקרים, הפתעים האלו בסיפור, הם לא פחות ולא יותר מאשר אנחנו, רבותיי, כמה פעמים התווינו לעצמנו, שמנו לעצמנו איזושהי מטרה, התווינו קו, כיוון, סדר פעולות, הכל מובנה היטב, ופתאום שיבושים, שינויים לא מתוכננים, דברים לא צפויים קורים, וכשאתה פותח בסופו של דבר את השקית, אתה מוצא גללים של פרות. מה עשינו אז, רבותיי? כולנו חוטאים בדבר הזה. מיד מחפשים את האשמים. בצווארו של מי לתלות את הקולר? אשתי אשמה, הילדים אשמים, הבנק, האשראי, הספקים, האוהבים, האויבים, אלה ואחת אנשים. ואנחנו שוכחים את העובדה הפשוטה, שבמקום שיש פרות, יש גם רועה. והוא לבדו עשה ועושה לכל המעשים. כשהתורה רוצה לצוות אותנו על השנה השביעית, רבותיי, לא אתם ולא אני חקלאים, אין לנו שמץ של מושג קלוש. כמה תעצומות נפש דרושות לחקלאי לעמוד שנה שלמה בחיבוק ידיים ולראות את השדה חרבה ושוממה, להוביר את השדה שנה שלמה. אבל הקדוש ברוך הוא התברך והתעלה שמו, ירד לסוף דעתו של האדם והוא מרגיע אותו. וכי תאמרו, מה נאכל בשנה השביעית? אני אסביר את זה לפי הרמב"ן, תראו איזה יופי. אומר הרמב"ן, עומד החקלאי בתחילתה של השנה השביעית, ושואל, אוקיי, אני לא מגדל שום דבר, לא זורע ולא קוצר, מה אני אוכל שנה הבאה? השנה הזו עוד יש לי מהשנה השישית, מה אני אוכל שנה הבאה? אומרת התורה, וציוותי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבואה לשלוש השנים. פשוט, בשנה השישית, השדה תיתן יבול לשנה השביעית, השמינית, ועד שתקצור את מה שזרעת בשנה השמינית, אז גם בשנה התשיעית עוד יישאר לך מספיק מזון. אבל עכשיו לא הבנתי כלום רבותיי. מתי עומד החקלאי? תחילת שנה שביעית. זאת אומרת שהוא כבר קצר את התבואה של השנה השישית. האסם מלא גדוש כל טוב. אז מה אתה שואל מה אני אוכל וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית? אז מה נאכל? תראה כמה יבול יש לך. התשובה מפתיעה. והתשובה ניתנת לנו דווקא מהקשת השנייה, מהצד השני של הקשת, קשת ההתרחשויות בחיים שלנו. סוף ספר ויקרא, אגב, פרשת שבוע הזו, בחוקותיי, פרשת התוכחה, מקבץ של אסונות שבאים וניחתים על הראש, אחד אחר השני, גלים אחורים, כשבדרך כלל מה שחותם כל סבב של אסונות כאלו, הוא המילים, הן המילים, ואם תלכו עמי בקרי, והלכתי עמכם בחמת קרי. מה זה בקרי? אומר הרמב״ם באיגרת תימן, קרי לשון מקרה. הנוסחה היא פשוטה. אתם סוטים מהדרך, מגיעים איסורים, התפקיד שלהם הוא אחד בלבד, להשיב אתכם לדרך הטוב. הבנתם מה טוב? לא הבנתם? אם תלכו עמי בקרי, תשלחו את הכל ליד המקרה. לא לזה שיש לכם איזשהו רפיון, לא ליצר המרדנות, לא לזה שסטיתם מדרך הטוב. אם תשלחו את זה למקרה, אסונות. בכל העולם יש צונמי, בצורת, רוחות, שערות, גם לנו קרה, לא נורא. לא נורא, והלכתי עמכם בחמת קרי. אין ברירה, חייבים להדק את הקולר עוד קצת. איך אומר המשפט החכם? אין אגוז שהוא לא בר פיצוח, השאלה היא רק כמה כוח צריך להפעיל עליו. וזו התשובה רבותיי. יכול לעמוד החקלאי, בדיוק כמו בכללות, יכול לעמוד החקלאי מול האסם, והאסם באמת מלא עד אפס מקום, והלב גואה מאושר, איזה יופי, השדה נתנה לי יבול של שלוש שנים בשנה אחת, והספק יחרסם בו בכל פה. נכון, יש לי הכל, נהדר, אבל אולי זה רק מזל. הייתה לי שנה, אשתקד הייתה שנה מבורכת. אולי זה יד הגורל. אני יכול לסמוך על זה ועכשיו לא לגדל כלום שנה שלמה בשדה? מי יודע מה ילד יום? אז באה התורה רבותיי לעורר אותנו, את הסובל והמצליח יחדיו, ולזעוק, להחדיר לנו סוף סוף למוח. אין דבר כזה מזל, אין מקרה. הכל, הכל. אם זה תבואה לשלוש שנים, אם זה חלילה אסונות, אותם גללי פרות, הכל בכל מכל כל, לא לבדו יתברך. בואו תראו, אני הייתי צריך להגיע לאיזושהי הרצאה בבת ים, ולקחתי קו 480 מתחנה מרכזית ירושלים, ירדתי ברכבת ארלוזורוב שם בתל אביב, ישבתי דקה, התמהמתי שם בתחנת האוטובוס, חככתי בדעתי מה לעשות, קמתי והתחלתי לצעוד. פתאום אני שומע קול קורא לי, יניב? הפניתי את הראש, אני רואה חייל, בחור צעיר, הוא ניגש אליי ומראה לי איך הוא בא להוציא, לשלוף את כרטיס הביקור שלי מהארנק שלו כדי להתקשר, לומר לי שיש לו 300 שקל לתת לצדקה, עם איפה אני יכול לאסוף את הדבר הזה. הבנתם רבותיי? והוא נפעם ונסער ו... לסת שמותה, אומר לי, תעצור, תחכה כאן. רץ מיד לכספומט, הוציא 300 שקל ונתן לי. איזה תזמון? מה הסיכוי שאני אקום בדיוק בשנייה שהוא חולף? לא הוא מתל אביב ולא אני מתל אביב. אז יש, אפשר ללכות בתסמונת הלב האטום, העיניים העברות. כן, איזה מקריות, יפה מאוד. מרפי, מרפי זצל. אפשר, ואפשר גם לראות את יד השם בכל דבר. אני רק תוהה לכמה מאיתנו, מכולנו, יש את ההבנה של עגלון פשוט. איך סיפר אחד מגדולי הדור הקודמים? הוא אמר שהוא ישב יום אחד וחבש את ספסל בית המדרש, למד תורה, פתאום נפתחת הדלת של בית המדרש, כרוח שערה נכנס פנימה, העגלון של העיירה, ניגש מיד, בלי אומר ודברים, ניגש אל הפרוכת, הסיט אותה הצידה, פער לרווחה את ההיכל, את ספרי התורה, והתחיל לזעוק ולשאוג, ריבונו של עולם, למה הרגת לי את הסוס? למה לקחת לי אותו? זו כל הפרנסה שלי. למה הרגת לי את הסוס? מה עובר לנו בראש? איזה צור מגושם, גס, רדוד, נמוך. מה זה למה? תפשפש במעשים שלך ותבין. הכל נכון, רבותיי. אבל קודם כל, לפני הכל, לדעת שהקדוש ברוך הוא עשה לך את זה. לכמה מאיתנו אין ההבנה, אין את ההבנה של העגלון הפשוט, את יראת השמיים, את האמונה התמימה של עגלון מהדור הקודם. איי, איי, איי. וזאת אני אכתום רבי זלמן, רבי ישר זלמן מלצר, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה ראש מועצת חכמי התורה וראש ישיבת עץ חיים כאן בירושלים, והוא היה חולה ריאות, חולה במחלה קשה מאוד, והתרופה הייתה לשתות חלב חם מדי יום ביומו. במלחמת השחרור, ירושלים נצורה, חלב עין, זה יקר המציאות, בית חולים שערי צדק החזיק בחצר שלוש פרות בשביל חלב לחולים, ביקשו רשות, כמובן שנעתרו לתת לרב הגדול חלב, הסכימו לספק לו את התצרוכת, את המנה היומית. ומדי יום ביומו היה אחד מהתלמידים מחטט רגליים תחת מטר ההפגזות והצליפות להביא את סם החיים לרב זלמן ישר. ויום אחד הגיע אחד מהתלמידים עם קד החלב, חיפש את הרבנית, היא לא הייתה בנמצא, אז הוא שם אותו שם במטבח ופנה לדרכו. חזרה הרבנית אחרי כמה שעות וחשכו עיניה. בחלב היה מגולה. לא כיסו את הפתח, את הפייה של הקד. אנחנו יודעים שאסור לשתות נוזל מגולה, אם זה חלב, אם זה יין, אם זה מים. אגב, הגאון מווילנה אומר שגם דברים שלכאורה בטלו טעמם, נחשים לא מצויים היום, הרי החשש הוא שם הנחש שתה לגם מאותו נוזל והטיל פנימה גם ארס. אז היום, ברוך השם, כמעט ואין נחשים שמצויים בבתים, ועדיין, אומר הגר"א שלגזרות של חז"ל יש טעמים בנגלה ובנסתר, וצריך להקפיד. ידעה הרבנית שאם הרב ידע שהחלב מגולה, הוא לא ישתה מזה. אז גם היא רבנית, היא יכולה לפסוק לעצמה. אחד ועוד אחד פשוט. יש לנו כאן עניין רפואי, כמעט פיקוח נפש, מול חלב שאני לא אשיג עוד חלב הרי. לא צריך לומר לרב, הכל בסדר, הניחה את הקד על הלהבה. דפיקות בדלת, נקישות, היא ניגשת פותחת, ואני עומד שם, נקבץ נדבות. התנצלה הרבנית שיש לה רק כסף גדול, ואמר לה זה בסדר, יש לי עודף. נתנה לו והוא התחיל לפשפש בכיסים, להוציא שקית מפה, מטבעות משם, לספור אחד לאחד, בינתיים החלב רתח, גלש וקיבע את הלהבה, הבית התחיל להתמלא באשן. אשן בשביל הרב זה מוות. אז הוא צעק לה מהחדר, בלהינדה, בלהינדה, אשן בבית. והיא צעקה לו חזרה מהמטבח, אני יודעת, בעלי היקר, אני יודעת, אני מטפלת בזה. שאג בחזרה, בלהינדה. מה קרה? היא אומרת לו, החלב גלש. למה גלש החלב? הוא שואל אותה. היא אמרה לו, אני אקיש בדלת, ועד שהוא ספר מטבעות, נשמע קולו של הרב מהדהד מהחדר, והוא צועק לה בחזרה, בלהינדה, חלב לא גולש בגלל מצוות, חלב גולש בגלל עבירות. לא חושב שיש מה להוסיף למשפט הכל כך חד ונוקב חדרי בטן של הרב. כל טוב רבותיי.